שי גולדן עם הגיעו לגיל, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
שלום, ברוכים הבאים להגיעו לגיל, פודקאסט שבו אנחנו מדברים אנשים שיודעים משהו עמוק על החיים ומנסים לשתות בצמה את התובנות שלהם בכדי להיות עשירים יותר בתקווה בסוף השיחה. והיום האורח שלי הוא שלום קיטל, אחד מאנשי התקשורת החשובים והמשפיעים ביותר בתולדות המדינה, מי שהיה גם אחד מגישי הרדיו חשובים בישראל וגם אחר כך לימים אחד ממנהלי התקשורת המשמעותיים ביותר בישראל, אדם שהקים את חדשות 2, אחד מגופי התקשורת המשפיעים ביותר בתולדות ישראל, באופן כללי אדם שיודע דבר או שניים לא רק על תקשורת, אלא גם על החיים עצמם. שלום קיטל, שלום רב.
שלום שי.
מה שלומך בימים הללו?
אתה יודע.
אני יודע לצערי.
אבל אתה בטח שאלת באופן אישי.
גם וגם.
באופן אישי, בסדר גמור. והמסב לא משהו.
כן.
קיווינו שאחרי שנה וחצי, שנה וחמישה חודשים כבר נהיה מחוץ לסגה המטורפת הזאת. ואנחנו לא.
לא.
אלא אם כן, מהרגע שאנחנו מקליטים, ועד שזה ישודר, יקרה נס, ונסיים את זה, אבל קשה להאמין שזה יקרה כל כך מהר.
חוששני שאנחנו לא בתקופה של ניסים, לצערי. אולי יגיעו עוד ניסים.
אפשר להסתכל על זה גם להפך, שאם יש כאלה שיצאו מתוך הגיהנום, והם יצאו שפויים, ובכל זאת, החיים ניצלו והעתיד לפניהם, אז אולי בכל זאת יש ניסים.
אתה יודע מה? זו, לא יודע אם חצי כוס מלאה, אבל לפחות איזושהי פאה בה שהיא מלאה. ברשותך בוא נעבור מהמקרו למיקרו. מהו זיכרון הילדות הראשון באמת שלך? לא המשמעותי ביותר בהכרח, אלא הראשון ביותר, הקדום ביותר שזכור לך.
אני לא יודע אם רואים עליי שאני פולני. נולדתי בפולין שאחרי השואה, ההורים שלי, כל אחד לחוד, ניצל מבריחה לרוסיה. חזרו משם והכירו בפולין שאחרי המלחמה. ואני נולדתי בגיל שנתיים וחצי, עלינו לארץ. ולסבא וסבתא שלי הייתה מקולת במירושוב, זאת העיר באזור ורוצלב, שבה הם גרו. והזיכרון הראשון שלי הוא מגיל בערך שנתיים וחצי, ממש לפני שעלינו, כשאני יושב על מין שייס של מטבח כזה במקולת שהייתה להם, ואוכל ארטיק. זה הזיכרון הראשון שלי.
זיכרון חיובי.
כן.
וכשאתה מנסה להרהר בזיכרון הזה, למה אתה חושב שדווקא הוא נצרב בתודעה שלך?
אין לי הסבר מספיק טוב. אולי כי זה היה לפני הנסיעה, וההורים שלי סיפרו לי שדיברו איתי, ו... הכינו אותי לזה ש...
בגיל שנתיים וחצי,
כן,
כבר.
כן. אז יכול להיות שאני נזכר במשהו שרציתי לאחז בו, ממקום שאני הולך לעזוב אותו.
באיזו נקודת אור, באיזה משהו שיסמל לך את המקום כחוויה חיובית, כזיכרון חיובי.
המקום בסך הכל, אחרי הטראומה של השואה, ואבא שלי, הטראומה שלו הייתה קשה במיוחד, כי הוא ברח לרוסיה, אחרי שהוא היה נשוי, רצחו את אשתו ואת בנו, שהיה אז בן 3, שקראו לו שלום, כמו שלי קראו אחר כך, על שם סבא שלנו. מבחינת... אבא שלי זה היה לבנות חיים חדשים.
אתה יודע, אומרים שאישיותו של אדם מתעצבת, פרויד אומר, בשש השנים הראשונות לחייו. האם אתה מרגיש שהילד שהיית, עם קווי האישיות ודפוסי ההתנהגות וההטיות והנטיות, הוא אותו, יש לו אותו גרעין אישיות שליווה אותך לאורך כל החיים, או שאתה מרגיש שחיים לקחו אותך ואת אישיותך למקומות שונים לחלוטין?
יש מנה עיקרית, וזה מה שהגרעין ההתחלתי, הבית, הסביבה, המקום שנולדתי, ויש התוספות שהן מאוד חשובות, וזה מה עשית, איפה התגלגלת בחיים. לכן אני לא יכול לתת תשובה חד משמעית, האם זה יותר זה או יותר זה, זה גם וגם.
איזה אחרי... ילד היית אגב? ילד, אני מכוון לגילים היותר יותר מוקדמים.
כלפי חוץ, נח-נח. מאוד ילד, תלמיד טוב.
ו... ירושלים שנות ה-50, נכון?
לא ירושלים, אלא? פתאום.
איפה?
ירושלים הגעתי רק באוניברסיטה.
אוקיי, אז הילדות היכן?
הילדות הייתה אחרי שעברנו כמה חודשים במקום המיתולוגי, שער העלייה, המעברה. ההורים שלי עברו למושב בעמק ישראל, כפר ברוך.
מה אתה אומר?
ליד נהלל. שם היינו עד גיל 10. בגיל 10 הם עברו לכפר עתה, שהיום זה קריית עתה. ו... למרכז ולירושלים הגעתי רק בשלב מאוחר יותר בחיי.
אז הילדות במושב, איך זכורה לך?
הייתה לי ילדות טובה מאוד.
כמה הייתם אגב? כמה ילדים הייתם?
שלושה, יש לי שתי אחיות.
אתה הבכור?
אני הבכור.
אוקיי.
אחיות שלי נולדו בארץ. אני זוכר את המושב לטובה ועם כמה הסתייגויות. לטובה היה כיף. הייתה לנו רפת, היה לול. בעיקר אני זוכר את גידול החמניות. כפר ברוך סיפק את החמניות לגרעיני הפעולה בין היתר.
איזה יופי.
אז כל תהליך ההצמחה, והייצור של הגרעינים, הייתי שותף לו, בדייש, בכל התהליכים שהיו אז. למדתי בנהלל, יחד עם דמויות מיתולוגיות כמו יונתן גפן ושולה חן. למדתי שמת כיתה ד' עד שעברנו לכפר ברוך, לקריית עתה, לכפר עתה. כן. הילדות זכורה לי כילדות טובה. אבל התחלתי להגיד שבחוץ הייתי נח-נח, כלפי פנים הייתי ממזר לא קטן. והייתי ילד טוב, לא ירושלים, ילד טוב עמק ישראל, אבל גם היו לי את ה... מהפכות שלי, את המלחמות שלי. למשל, אבא שלי שבא ממשפחה דתית, חסידי בלז, אח שלו, נרצח כשהוא היה חסיד של בלז, והרבי הוברח, והחסידים נדבחו. והייתה לו עוד תכונה לאבא שלי, היה לו קול מצוין, הרבה יותר טוב מאשר לי. אני הלכתי ל... כל ישראל, הוא הלך לחזנות בבית כנסת.
משמעותי בהרבה.
והוא ניסה, ככל שהוא יכול היה, לגרום גם לי להיות דתי, ואני לא עשיתי. מי שגדל בנהלל, ובעמק ישראל, היה לו קשה לחשוב שהוא יכול או מוכן ללמוד בבית ספר דתי. ועשיתי כל מיני קומבינות ומלחמות, וניצחתי למורת רוחו של אבא שלי.
כאשר, מן הסתם, עורך הניצולי שואה, עד כמה השואה נוכחת?
נוכחת, ההורים שלי לא הסתירו.
מדברים?
מדברים.
מספרים, מעלים זיכרונות קשים ככל שאלה יהיו?
כן. צריך לזכור שהזיכרונות האישיים שלהם נוגעים בעיקר לרוסיה, לקושי, לפליטות,
כן.
לרעב. אמא שלי איבדה שני אחים שהתנדבו לצבא האדום של רוסיה. אחד נהרג, אחד נהדר. עד היום, נהדר היום הוא כבר, גם אם הוא היה שורד, הוא כבר לא היה, אבל נגמרה המלחמה ולא מצאו אותו. הוא כנראה נהרג בסטלינגרד בקרבות הקשים שהיו שם.
ואת יודע, יש הרבה סיפורים על הדור השני. דור מצולק ודור שנסע על כתפיו ועל גבו את הטראומות של ההורים, אתה מרגיש שהם העבירו אליכם גם את הטראומות האלה, או שניסו לשוחח או לייצר חיץ בינם והקשיים שלהם לבין הילדות שהם רצו שתהיה לכם?
זה גם וגם, הם מצד אחד היו הורים מאוד אוהבים. אבא שלי שהייתי בקונפליקטים איתו כל הזמן, אבל...
במה הוא עסק?
הוא היה חשמלאי.
כן.
ועבד ברמת דוד בכנף אחד. היה בין היתר אחראי על טיסות לילה, דברים מהסוג הזה. בפעולות חשמל. אבא שלי היה איש חרוץ מאוד. הוא היה תלמיד חכם, אבל הוא מאוד החשיב את עבודת הכפיים. אני שקראתי הרבה והתעסקתי תמיד יותר בעניינים אינטלקטואליים, אבא שלי היה אומר, אתה בסוף לא יצא ממך כלום, יצא ממך אינטליגנט. אינטליגנט זה היה משהו שהוא...
זאת מילת לא גנאי, כן.
לא מעלה גדולה מדי.
לא, גם הציונות, חלק גדול מן המושתת היה על חלוציות ועבודת כפיים ובניית הארץ ומעשה העבודה, זה חלק מהאתוס
אבל
הציוני.
אבל בסוף כשהפכתי אינטליגנט, אלק,
כן.
הוא מאוד שמח, מאוד אהב את זה.
בואי נדבר על החינוך בבית ועל כמה הוא השפיע עליך. קודם כל, תאר לי אותו. אילו מחנכים היו עוריך?
אמא שלי חינכה אותי לשניהם, והם היו מאוד שונים. שניהם חינכו אותי להיות אמביציוני והישגי.
באיזה אופן? איך מחנכים ילד להיות אמביציוני והישגי?
מאוד מאוד עדים אותו. כשהייתי מביא תעודה הביתה, אם היה משהו שלא היה טוב מאוד, בדרך כלל רוב הציונים היו מאוד גבוהים, הם היו מסתכלים עליי בסדר, אבל אתה יכול יותר טוב. אמא שלי הייתה, אולי אני אספר להם דרך חיים נחמן ביאליק, שאותו אני מאוד אוהב, כשספדתי להם כל אחד לחוד בבית כברות, על אמא שלי אמרתי, אמי זיכרונה לברכה, הייתה צדקת גמורה. ועל אבא שלי אמרתי, לא זכיתי לאור מן ההפקר. זה ברבע משפט מתאר את האישיות שלהם, של אבא שלי ושל אמא שלי. אין לי ספק שאבא שלי, עם כל הקונפליקטים שהיו לי איתו, אהב אותי אהבה ללא תנאי, והיה מאוד גאה בי. אני נפטר לפני 20 שנה בדיוק. אני מאוד מכה על חטא שהתמכרתי לקונפליקטים במקום להיות איתו יותר, לשמוע יותר, בדרך מוזרה, למרות שהיו לנו יחסים לא פשוטים, לא נתק אף פעם.
כן.
ולא חס ושלום מכות. אף אחד מההורים מעולם לא הניח יד על כתפי באלימות. לא ספקתי סתירה אף פעם.
אבל משמעת הייתה מרכיב נוכח?
כן, אבל לא בוטה מדי.
לא ספרטנית.
הייתה לי ילדות מצוינת.
כן.
והייתה לי גם סבתא, אמא של אמא שלי,
כן.
שגרה איתנו אחרי שסבא שלי נפטר, שמבחינתה הייתי פחות או יותר נזר הבריאה. גדלתי בבית של הרבה אהבה, אהבו אותי מאוד, פרגנו לי מאוד. נתן לי ביטחון עצמי, אני טיפוס שעם כל המעלות והמורדות בחיים, תמיד היה לי ביטחון עצמי, וזה עזר לי להתפתח.
ואם אתה אומר עצמך, מרכיב אחד בחינוך שלהם, שאני מרגיש שהיה באמת המכריע ביותר בהתפתחות שלי ובעיצוב שלי.
אהבה.
אהבה.
כן.
איך באה לידי ביטוי האהבה הזאת?
שי, אפשר להסביר מה זאת אהבה?
מגע, חיבוקים רבים, חיזוקים חיוביים רבים, איך אתה מרגיש את האהבה? כי יש הרבה אנשים שחשים אהבה כלפי הילדים, אבל לא מצליחים בהכרח לבטא אותה.
לא יותר מדי חיבוקים.
כן.
אבל פרגון ופידבק חיובי בכל מצב, וגאווה שהייתה, אבא שלי היה לוקח אותי למשמרות שלו ברמת דוד, כל פעם שהייתה שם, פינקו את הטייסים בהופעות בחורה של להקות. אז זכיתי לראות הופעות טרום בחורה של להקת גשר הירקון והתרנגולים ולהקות כאלה.
יפה.
ואבא שלי תמיד היה מציג אותי לכל הטייסים. גדלתי כשאת חיל האוויר הישראלי אני מכיר לדורותיו, מוטי הוד, ואת עזר ויצמן.
הכנפיים שעליהם...
הוא היה מאוד... אבל הוא מבחינתו, מי שצריך להתגאות היה לא הטייסים, אלא הבן שלו.
ובית הספר, היסודי והתיכון, איך החינוך שם?
שמע, גדלתי במקום קטן עם בית ספר גדול.
נהלל.
גם נהלל וגם בכפר עתה.
הבית ספר יסודי בנהלל, נכון? זה בית ספר של יישובי הסביבה.
כן.
כן.
זה היה בשנות ה-50 מדרך הטבע, זה היה עד כיתה ד'.
כן.
ושם הצלחתי במה שהיה לא פשוט. אתה אומר יישובי הסביבה ובצדק, אבל הייתה הגאווה וההתנשאות הנהללית, ואני בכל זאת הצלחתי לחדור לנחשבים בכיתה.
בגלל שכלך החריף.
לא יודע. אבל זה קרה.
אמרת יונתן?
יונתן גפן.
כן.
לימד אותי לשחות בדרך הקשה, הוא דחף אותי לבריכה כשישבתי.
זה השיטה הקומוניסטית, גם אבא שלי ככה סיפר שלימדו אותו לשחות. זרקו אותו למים ואמרו, תמצא דרך לצוף.
יש לי עוד סיפור משעשע שהיה
בבקשה.
לי יונתן. בשיעור התעמלות עמדנו וקפצנו מעל ארגז, ויונתן רצה לעקוף אותי, ואני רציתי לעקוף אותו. בסוף נמאס לו, והוא דחף אותי ואמר, תפסיק, אם לא תפסיק אני אביא עליך את דוד שלי. דוד שלו
משה
היה...
דיין.
משה דיין היה מלך ישראל, הרמטכ"ל. אמרת לו, דוד שלך, אני אביא לך את סבא שלי. אמר לי, מי זה סבא שלך? אמרת לו, בן גוריון. במשך שנה, כל הכיתה חשבה
שאתה הנכד של בן גוריון. מעניין אם יריב בן אליעזר שמע את הסיפור הזה.
שמע ממני.
כן, יפה. אז ספר על החינוך בשנות ה-50 בבית ספר כזה. הוא חינוך... שמה, שהוא יותר לערכים, לציונות, או מצד שני, חינוך למצוינות אינטלקטואלית, במה הוא התאפיין?
גם וגם. בית ספר, אני קופץ רגע לבית ספר תיכון בכפר עטה.
כן.
מקום קטן עם מורים גדולים. זה היה גם וגם, היה לנו מורה לספרות, יצחק הקוויהו, שגרם לנו לאושר גדול ביצירות שלמדנו. המורה לאנגלית, שלמדנו לעומק את יצירות של שייקספיר.
באנגלית?
כן.
וואו.
מורה לגיאוגרפיה והיסטוריה, שהשאירו מאוד את עולמנו. אני חושב שאין הרבה בתי ספר שלימדו כל כך לעומק את ההיסטוריה של האנושות, ההיסטוריה של אירופה, ההיסטוריה של ארצות הברית, וגיאוגרפיה ומולדת, אז לשיעורי, הגיאוגרפיה של ישראל, קראו לה שיעורי מולדת, שזה נותן לך את הצירוף של ציונות וידיעת הארץ.
ואני, אגב, גם אני מהדור שלמד מולדת, באמת, ולמדנו מעט מאוד, רק בתיכון למדנו גיאוגרפיה, ולמדנו קצת גיאולוגיה גם, ועניינים, גיאוגרפיה של העולם, אבל באמת, עד חטא, התמקדנו רק בידיעת הארץ, בחבלי ארץ, ובהיסטוריה של חבלי הארץ. ומעניין, כי היום מקפידים יותר, אני חושב, על מה שמכונה אוריינות, ועל ידע כללי יותר, ויש פחות התמקדות ב... אתה יודע, בנרטיב שלנו ובעבר, ואפילו בזכות ההיסטורית שיש לנו. אני חושב שחלק מה... לא יודע מה המילה הנכונה להשתמש בה, אבל חלק מהקושי שלנו אפילו לספר את סיפורנו לעולם, את צדקת קיומנו פה ואת צדקת הסיפור שלנו, היא העובדה ש... הפסקנו לספר את זה לעצמנו, אני מתכוון באמצעות מערכת החינוך לילדים. יש משהו מערכת החינוך היום שהוא
פחות, טכני מדי,
פחות ציוני, פחות ערכי, כאילו יש בזה משהו...
אני מסתכל על זה לא רק מהזווית
אוקיי,
הזאת.
אוקיי.
העודף דיגיטליות השתלט לנו על החיים.
אוקיי.
וזה גורם לנו לחשוב פחות, להמציא פחות, להיות פחות יצירתיים, נורא קל להיכנס לויקיפדיה ולמצוא פתרונות לכל דבר שהם אגב לא תמיד מדויקים.
באמת.
בדרך כלל הם לא מדויקים. ואנחנו, בדור שלי, וחבריי ואני בכיתה, למדנו לשנן דברים, לפתח דברים בעצמנו, לא הייתה ויקיפדיה, לא היו סמארטפונים, לא היו מסכים, ולכן ראינו יותר קולנוע, והלכנו יותר לתיאטרון, ולמדנו מספרים שקראנו באהבה אינסופית.
ומצד שני, אתה יודע, בני הדור שלך ובני הדור שלי מסתכלים באיזו, אפילו מידה של התנסות מסוימת על הדורות הצעירים יותר, ואומרים, ידיעותיהם קטנות משלנו, והם אולי מעמיקים פחות מאיתנו אינטלקטואלית. מצד שני, 20 השנים האחרונות הם תקופה של קדמה יוצא דופן בטכנולוגיה.
נכון.
וקדמה יוצא דופן במדע. וקדמה יוצא דופן, האנושות התקדמה
אני
בקצב...
אני לא בעד לחזור לתקופת האבן.
באין ספק. אבל האנושות התקדמה בעידן
אני
הזה...
אני מדבר על ההתמכרות.
אין ספק שיש לה את הבעייתיות שלה, אבל אני שואל את עצמי, אם אתה יודע, אנחנו אולי זו השפה של התקופה, ולטוב ולרע צריכים, אתה יודע, להיות בקיאים בה, ולהצטיין בה, ומה שנקרא להתמודד איתה, כמו שהיא.
אני לא מדבר על הקטע הזה שהוא נכות מסוימת של הדור שלי ושלי, של שליטה באמצעים האלה, שאני מנסה ללמוד ככל האפשר לחיות אותם.
כן.
אני מדבר על החסר שהדור, שהדורות, הדור והשניים אחריי, לא מספיק מקפידים על יצירתיות, מתמכרים יותר מדי למסכים. עם זה יש לי בעיה.
אז כמי שהיה אחד מה... אתה יודע, גם בכל ישראל, בתוכנית הרדיו שלך, פיתחת שפה שהשפיעה על דורות אחר כך של מגישים בתוכניות אקטואליה. מן הסתם בחדשות 2, שהייתה כנראה המהפכה הכי גדולה בתקשורת הישראלית מאז הקמת רשות השידור.
נכון.
אני רוצה לשאול אותך גם על התפקיד שלך, אתה חושב, שהיה לך כאיש תקשורת, בשני העצמתים הללו, גם כאדם שהמיקרופון פתוח בפניו, אבל גם כאדם שלאחר מכן ניהל ועיצב שפה, וייצר שפה, וגם השפיע על תודעה לאומית. כי ערוץ 2 היו בו צדדים טובים.
למי שלא יודע, 2 זה 12 היום.
כן, כן, היום 12, מה שערוץ 2 המיתולוגי, הרבה שעתור היה, כן. מי שלא זוכר, ערוץ 1 בלבד, מה שמכונה, ואז הצטרף הערוץ המסחרי הראשון, 2, מה שהדהים את הטלטל את השוק התקשורת, ולימים הפך להיות הערוץ המשמעותי ביותר בישראל, ותפס את מקומו למעשה של ערוץ 1. אני רוצה לשאול אותך על איזה תפקיד אתה מרגיש היה לך בכל המהלך התקשורתי הישראלי שעבר על ישראל לאורך השנים.
בוא נתחיל עם הרדיו.
בבקשה.
אני חולה רדיו.
כן.
והייתי חולה רדיו כבר בילדותי.
כן.
הזנתי בגיל 7-8 לתוכניות של מבוגרים, כמו 3 בסירה אחת, מחפשים את המטמון, יומן השבוע, ותוכניות רבות אחרות. כשהייתי קטן, אף פעם לא אמרתי, כשאני אהיה גדול, אני אהיה שדר או עיתונאי, חשבתי יותר בכיוון של כלכלן, עורך דין. למדתי כלכלה במדע המדינה, אבל כמעט ולא עסקתי בזה. ומה שהדור שאני הצטרפתי לכל ישראל בסוף שנות ה-60, אני עשיתי את הדרך המסודרת. יום אחד נסעתי באוטובוס, קראתי מודעות של כל מיני דברים, ראיתי מודעה קטנה שנפתח קורס שדרים בכל ישראל, אמרתי מתאים לי, נרשמתי, נרשמו יותר מ-600, התקבלו 30, ובודדים מה-30 התקבלו לעבודה.
מי היה במחזור שלך?
שלמה ארד, נילי ברח לי שם המשפחה שלה, מירה ברילל, הבת של פרופסור ברילל. רובם לא המשיכו בתקשורת.
כן, אתה נותרת השם היותר זכור.
כן, אבל בני דורי, בני דורי, היו אחר כך הגיעה קבוצה שלמה, בני דורי, בני גילי, שאנשים מוכשרים מאוד, דודו ויצטום. עם דודו ויצטום הייתה לי חוויה שתכף אני אספר עליה.
בבקשה.
וגבי גזית.
הזוגיות המיתולוגית שלכם ברדיו.
כן. היום אנחנו לא מדברים.
כן? למה בעצם?
לא רוצה להיכנס לזה, אבל...
הוא גם לא נמצא בארץ למיטב הבנתי, נכון?
גם, לא...
כן.
כי אז אני...
לא ניכנס ל... צריך
להגיד שאני לא רוצה...
לא ניכנס לענייניו הפרטיים, כן.
אבל אנחנו לא מדברים.
אוקיי. נניח את זה ככה.
גבי ניתק את היחסים.
אוקיי.
ועם רבים אחרים.
כן.
שעשו או לא עשו לו לדעתו.
הבנתי.
כל מיני דברים. אבל לא משנה.
הבנתי, אוקיי.
אני מאחל לו הצלחה ובריאות טובה.
כן. נחזור לתקופת הרדיו. ולתפקיד שאתה מרגיש אז שיש לך כמגיש אקטואליה, בתוכנית, אולי תוכנית עם ההזנה הגבוהה ביותר, אני לא יודע אם מדדו אז, כמו שבשעתו מדדו.
זה כבר היה בשלב של התפתחות.
כן.
אני מדבר עוד
לפני כן. בראשית ימי הרדיו שלך.
כן. הייתי כתב.
כן.
בגיל 26, מיד אחרי מלחמת יום הכיפורים, התמניתי לכתב מדיני. ואני אגיד בצניעות שדי בלטתי שם. בין היתר, פיתחתי מערכת יחסים מיוחדת עם מנחם בגין, שבני דורי לא כל כך אהבו אותה.
כן, הוא היה רמוקץ שנים רבות.
כן. אני, יש דבר אחד שלא נזהרתי מספיק, ובכל הזדמנות קרא לי ידידי מר קיטל, ונתן לי קדימות בכל הרעיונות. אני, ביני לבין המרומים, אני יודע שלא עשיתי שום דבר שהוא לא עיתונאי בקשר בינינו. ניצלתי את הקשר הזה לדבר אחד בלבד, לקבל ידיעות מראש הממשלה ולתאר את המצב בצורה הנקייה ביותר. אבל הידידי מר קיטל...
כן. המוזיקה של זה לא טובה, אין ספק.
כן, והיו כמה חברים שביקרו אותי על זה. כבר בזמן אמת.
כן.
אבל התקופה שלי ככתב מדיני הייתה מרתקת. למשל, זה היה בתקופת הסכמי השלום עם
מצרים.
אבל גם לפני כן, אני נכנסתי לתפקיד ביום שרבין החליף את גולדה. גולדה התפטרה, ורבין החליף אותה.
74.
ב-74, מאי 74. וגם אז הייתה תקופת קיסינג'ר ומסעותה, ואני הייתי פשוט מכור לתהליכי השלום האלה, גם של רבין, גם של בגין. אני זוכר את הלילה ההיסטורי כשסדאת נחת בנתב"ג, ואני לא האמנתי למה שאני רואה. אמרתי אז, כשראיתי אותו, ועכשיו הנשיא סדאת, אמרתי, על כבש המדרגות, מנופף ידו לשלום. ואני חושב שזה אחד המשפטים הכי חשובים ששידרתי.
כן, משפט גם שנחקק באמת בפס הקול הישראלי.
כן. אז תקופת הרדיו היה גם רעיון שעשיתי עם רבין ביום שמכבי תל אביב זכתה באליפות אירופה, והוא נאלץ להתפטר
מסתיים המשחק, והוא הולך להודיע להתפטרותו, נכון?
במחצית.
במחצית הוא מודיע?
לא, לא מודיע. במחצית ריינתי אותו.
אוקיי.
עם אמברגו לאחרי המשחק.
כן.
שהבנתי אותו. באתי לאולפן של גדעון לברי המנוח באולפן תל אביב, ושידרתי את הרעיון. במקביל, רבין הלך לטלוויזיה, וידידי יעקב אחימי ראיין אותו.
היסטוריה של ממש.
אם אתה שואל איפה בא לידי ביטוי, לדעתי, הכי חשוב, התרומה שלי זה מעבר לזה לעסוק יותר בעיתונות ופחות ביחסי ציבור. דבר אחד, לא להיות מכור לסררה, לאנשי השלטון.
וגם אם מותר, יש לי תחושה שהיום, בדיוק אורי שנער, שוחחנו יותר מוקדם, והוא אמר לי היום, כל עיתונאי, אפילו הכתב הזהיר ביותר והפעוט ביותר, הוא גם פרשן. הוא עולה ל...
צודק ב-100%.
הוא עולה ל-10 שניות לתת סיכור הכי קטן, שולי, ויש לו דעה. ולרוב דעה פוליטית, על כל דבר. אני חושב שאנשים מתקשים לזכור את התקופה שבה, אתה יודע, אתה שידרת.
דיברו על עיתונות אובייקטיבית.
כן.
ואז אמרו, אין אובייקטיביות.
ועבדו בזה. ועבדו מאוד בנסות לייצר.
ואני אומר, יש ועוד איך אובייקטיביות עיתונאית.
אוקיי.
אני מספר תמיד, יש לי דעות פוליטיות, אבל לא חשבתי שאני צריך לספר עליהן. היום כולם כבר יודעים, כי עבדתי עם אהוד ברק ועם שלי יחימוביץ' אחרי שפרשתי.
השאלה היא בעצם, כי אתה ראיינת גם את רבין וגם את בגין, שני אנשים שעמדו משני הצדדים של המתרס הפוליטי. היום למשל אתה רואה, איך אומרים, בלי שמות, את הדרך שבה מראיינים את נתניהו בערוץ אחד, לא מספר אחד, אלא בערוץ אחד.
איפה מראיינים את נתניהו? לא ראיתי אותו מתראיין.
כן, אתה צודק, אתה צודק. אבל כאשר הוא מסכים להתראיין כבר, מגיע נגיד לא משנה לאיזה אולפן, שהוא לא אולפן 14, אגב, באותה מידה, כי תמונת מראה, שים לב הדרך שבה מראיינים אותו בערוץ 12 ובערוץ 14. זאת אומרת, אלה לא עושים עבודה עיתונאית, ואלה לא עושים עבודה עיתונאית. אלה מסתכלים על נתניהו כאל האנטי-קרייסט, מי שצריך במשך 40 דקות לנעץ אותו, ואלה מי שצריכים 40 דקות להלל ולשבח אותו.
אתה צודק, אבל זה הרבה יותר חמור.
אז תאיר את עינינו.
הצעקה הפכה לדבר מרכזי. אם אתה צועק, ואם אתה מגדף, המקום שלך בתקשורת הופך יותר רחב. אני פשוט לא מת על זה.
כן.
תמיד אמרתי, כשאני מגיע לאולפן בכל ישראל, אני לוחץ על כפתור סמוי שמנטרל את הדעות הפוליטיות שלי. וזה לא קשה. אם אתה עיתונאי אמיתי, אתה מכור רק לדבר אחד, לעובדות ולאמת, ובאמת, אני לגמרי מסכים למה שאתה מספר שאמר, אורי שינר, שאני לא צריך לקבל דקלרציה פוליטית מהכתב או המגיש לפני שהוא בא לספר לי את העובדות. פרשנות זה עניין אחר.
אני אומר לך גרוע מזה, וזה מטריד אותי באמת. אני מרגיש שעיתונאים לקחו על עצמם תפקיד שהוא מזמן לא שש, הוא לא היה מעולם שלהם, והוא לעצב את המציאות וגם להשפיע עליה. כלומר, בוא נאמר, עסקת חטופים. או ענייני הרפורמה המשפטית, או הפיכה המשטרית, כל אחד יקרא לה איך שהוא רוצה. אגב, אפילו כשאתה קורא למהלך הזה הפיכה משטרית, אתה כבר בתוך זה תומן את דעתך על האירוע הזה.
טוב, פה...
אבל בסדר, בסדר, אני לא רוצה שזה הפוך להיות שיחה פוליטית, אלא יותר שיחה עניינית על ההיבט שבו...
אני מכבד את זה,
שבו,
זה
בסדר. שבו תקשורת אומרת, אני לוקח צד באיזשהו קונפליקט, לא משנה מה הצד שאתה לוקח. ואנחנו לצערי בעידן שבו יש ערוץ אחד שיש לו צד אחד מאוד ברור, וערוץ שני או שניים אחרים שיש להם צד ברור מאוד גם לכיוון השני. השאלה היא בעצם, האם יש ערך בכלל לתקשורת, שבה אתה יושב היום וצופה במהדורת חדשות, או של 12, או של 14, או של 13, ואתה יודע לומר בדיוק נמרץ מה דעתו של כל אחד על כל דבר. האם יש ערך בכלל לעיתונות כזאת?
אז תראה, אז יש הדעה, אני... ידידתי שלי יחימוביץ', אני מאוד מעריך אותה, והיינו בהרבה צמתים ביחד, אמרה שעדיף שידעו מה אתה חושב, ולא יטעו שהדברים שלך הם כאילו אובייקטיביים.
כן.
אני לא מקבל את העמדה הזאת.
אוקיי.
זאת אומרת, גם, אני גם לא מקבל את זה שאפשר להיות לגמרי סטרילי, ושלא תבצבץ תוך כדי הדיווח שלך, העמדה שלך. אני אספר לך סיפור שהייתי כתב בוושינגטון, היה ב-1981 נאום על המזרח התיכון של הנשיא רונלד רייגן, שבבוקר הזה שידרתי למחרת קטעים מהנאום, ותרגמתי אותם לעברית, ואמרתי מה שאמרתי. המנכ״ל, תומי לפיד, מנוחתו עדן, התקשר אליי לוושינגטון, ואמר לי, לא, שמעת שיש הוראת מנכ״ל שלא אומרים העמדה הפלסטינית, שלא מדברים על פלסטינים. אז אמרתי לו, אולי תאיר את ההערה הזאת לבית הלבן, תתקשר להם, כי הנשיא אמר, ואני רק תרגמתי את הדברים שלו על העמדה הפלסטינית. דברים מבצבצים, אתה לא יכול.
כן, אבל היום אנחנו לא מדברים על זליגה או זליפה, אלא על... אתה שומע קולות ברורים שמנסים, אתה יודע, לדחוף לאג'נדה כזאת או אחרת, בצורה שהיא עוברת כל גבול של טעם טוב כבר בעיניי. ואני מדבר על באמת, על כמעט בכל ערוץ, וזה לא משנה אפילו מי העיתונאי או מה הערוץ, אני מרגיש שהעיתונאים לקחו לעצמם תפקיד שהוא כבר לא עיתונאי. תפקידים של פעילים חברתיים, או פעילים פוליטיים, או פעילים, או פעילי מחאה, או פעילים שתומכים בראש הממשלה. זו כבר לא עיתונות בכלל בעיניי, מה שמתחולל כיום על המסכים בישראל.
בחלקו, כן. אני שוב, אני מכבד את זה שאתה...
חושב כך.
לא, לא רק שאתה חושב כך, שאתה אומר שבשיחה הזאת אנחנו לא נכנסים לעומק.
לעניינים פוליטיים, בכלל לא, כן, זה לא העניין.
כן. אני בכל זאת אגיד...
אוקיי.
שלהשוות בין ערוץ 12 ו-13 מצד אחד, לערוץ 14 מצד שני...
בעיניך עושה עוול.
עושה עוול ל-12 ו-13.
מדוע?
לא שאני...
זו שיחה על תקשורת, ואנחנו לא שופטים שום דבר. אני רוצה לשמוע את דעתך.
כן, אני חושב ש-12 ו-13, אני יכול כל יום למצוא לך עוולות שנעשות שם. זה לא מגיע לרמה של ערוץ 14, שמותר לו להיות עם דעות ימניות. אני,
כן.
למשל, יש שם... טוב, אני לא רוצה להיכנס לשמות, זה לא יהיה הוגן, אבל... כשאתה רואה אותם, הם נוטפי שנאה, חלק מהם, כלפי המתחרים שלהם בערוצים אחרים, וכלפי חלקים גדולים של הציבור. אתה לא שומע, אם התקשורת היום בערוצים 12 ו-13, זה לא מה שהיה פעם ברשות השידור, המרחק של ערוץ 14 מהערוצים האחרים, הוא פי כמה יותר גדול, ופי כמה לא לגיטימי בעיניי.
אוקיי. בואו נדבר באמת על הקמת חברת החדשות של שתיים, שהיא באמת מהלך היסטורי, והיא גם עיצבה לא במעט את השפה התקשורתית שאנחנו היום פוגשים. ספר לי על המחשבות שהיו לך כאשר הקמת את החברה, ועל התוצאה, ואם בעיניך הייתה ראויה, וגם כיצד... הזרעים ששתלת בשעתו נבטו היום למה שאנחנו רואים על המסך, אם בכלל.
קודם כל צריך לתת קרדיט למי שקדם לי בתפקיד, והשנתיים בתפקיד, אלון שלב.
אמת.
והוא, אני עמדתי לנסוע ונסעתי גם. הייתי מנהל החדשות ומגיש המרכזי ברשת ב' בכל ישראל, עמדתי לנסוע עם יצחק רבין ושמעון פרס לוושינגטון לחתום על הסכם, על הסכמי אוסלו.
אוסלו א', מה שמכונים.
אוסלו א', מה שמכונים. ב-13 בספטמבר 1993. ואני מקבל טלפון מ... אלון שלב, אם אנחנו יכולים להיפגש. אמרת לו, אני נוסע, כשאני אחזור, נדבר. אמר לי, לא, זה דחוף. שבת בבוקר, התראינו בבית קפה, ברחוב דיזינגוף, ישבנו שם, והוא אמר לי, מונתי להיות מנכ״ל
חברת החדשות.
חברת החדשות. הייתי שמח אם הייתה מצטרף לבנות את המערכת העיתונאית ולנהל אותה. לא חשבתי אפילו 20 שניות, אמרתי לו, כן, אני אעשה את זה. הרגשתי שאני בשל לעשות עוד צעד.
אחרי 20 ומשהו שנה ברשות השידור, נכון? 20 וכמה?
לא, אז הייתי, כן, 23 שנה.
כן.
אחרי 23 שנה. ואז הוא שאלתי, איך אתה חושב לבנות את המערכת? אמרתי לו, יש שתי אפשרויות, ששתיהן זה אותו דבר. הוא כמו קבוצת כדורגל, שהוא בא גם שחקנים מהנוער וגם שחקנים מבוגרים, גם הגנה וגם התקפה, גם יצירתיים וגם הגנתיים, וזה יכול להיות תזמורת פילרמונית עם כלי הקשה וכלי מיתר וכלי נשיפה. זה צריך להיות מאוד מגוון. אסור שזה יהיה בנוי על רק כתבים צעירים או רק כתבים מבוגרים. הדבר היחיד שקבענו, שאנחנו לא נביא כתבים מהטלוויזיה הישראלית. כלומר, אנחנו רוצים DNA חדש.
כן.
אגב, כשהתבגרנו וגיבשנו שפה משלנו, שהייתה בעיניי פחות פורמליסטית, יותר לדבר ופחות לנאום, הרשיתי לעצמי, ואני מאוד שמח שעשינו את זה, לצרף אנשים בולטים מערוץ אחד, שכבר השתלבו ב-DNA שכבר התפתח בחברת החדשות. ואז הבאנו אנשים כמו אמנון אברמוביץ', כמו אהוד יערי, שלי יחימוביץ', גדי סוכניק, אנשים מאוד בולטים, אבל שהם השתלבו בשפה שכבר פיתחנו ובדינמיקה שהייתה לנו. אם אני מרגיש שזה מה ש... תראה, במידה רבה כן, יש לי ביקורת, אבל אני נתחיל קודם כל שאני משוחד, אני מאוד אוהב את החברה, מאוד אוהב את אבי וייס שהחליף אותי ב-2007.
עבד גם תחתיך, אפשר לומר שאתה היית אחד מהמנטורים שלו, נכון? זה לא...
עבד, אני לא אוהב את המילה מנטור וזה, אבל הוא עבד איתי.
כן.
אני מאוד שמח שהוא מנכ"ל חברת חדשות, אנחנו ביחסים מצוינים. אתה שואל אם אני מרוצה, רוב הזמן אני מרוצה, אבי רגיל לזה שכשהוא היה עורך המהדורה, והיה יורד מהקונטרול, המסתכל עליי, הייתי אומר לו, אין לי טענות מיוחדות.
מאוד פולני מצדך, אגב פולניה. מאוד פולני, כן.
אז אני לא יודע להגיד לך, בגדול אני מאוד מרוצה. הערות, היו לי גם הערות לדברים שאני עשיתי.
כן, למשל, מה אתה מרגיש, מהלך שבדיעבד אמרת לעצמך, אולי הייתי צריך לפעול אחרת.
היה תחקיר על מהנדס של מעץ שהואשם בשוחד תוך כדי העבודה שלו.
כן.
שידרנו את זה ביומן השבוע, ובשבת בבוקר הוא התאבד.
אוי ואבוי.
עכשיו, האינפורמציה הייתה מדויקת, אבל אני מייסר את עצמי בזה שיכול להיות שבטיפול אחר...
הוא ניסה למנוע את פרסום התחקיר?
כן, כמובן.
כן, כן.
אז יש גם דברים קטנים, אתה לפעמים המהדורה לא מצליחה מספיק.
אבל יש...
אבל בגדול, האם בגדול... מה שמשודר בחדשות 12 וגם 13, וגם בתקופה שאני הייתי מנכ״ל, האם זה הכיוון? קודם כל, אני לא מתווכח עם הצלחה.
כן.
זאת הצלחה גדולה. והמילה, המונח רייטינג, שמשתמשים בו בדרך כלל בגינוי, אני לא נגד רייטינג. רייטינג קובע שאתה רלוונטי. רייטינג, פעם קראו לזה, אתה עבדת במעריב, העיתון הנפוץ ביותר במדינה. עד שהוא הפך ללא נפוץ.
כן. לא, גם, אגב, אנשים לא זוכרים, אבל הרייטינג של פעם, הם מספרים שהיום נשמעים דמיוניים, כשקשה בכלל להעלות אותם על הדעת. זאת אומרת, מהדורת חדשות הייתה יודעת להביא בכל ערב 28, 30, 32 אחוזים, בלי למצמץ.
השיא היה 45 אחוז.
אז זהו.
נחש מה? קלט את הרצח של רבין.
נכון. לא, חשבתי שזה רב, כי הרי רצח רבין היה גם ממש הרוביקון שחציתם, שבו הפכתם מערוץ צעיר שמנסה לקרוא תגר על ערוץ אחד, ומנסה לייצר שפה חדשה ולמצוא את מקומו במרחב, לערוץ הלאומי. זאת אומרת, ממש זו הייתה הקפיצה הנחשונית שביצעתם.
נכון.
מה היה שם, אגב, באמת, בסיקור שלכם את רצח רבין, שפתאום כינס וליקט כל כך הרבה אנשים למסך?
שבאנו שפה חדשה. בדרך כלל, במדינת ישראל, כשמנהיג הולך לעולמו, נכון שפה זה היה לא סתם הולך לעולמו, אלא נרצח, יש נוהל חבצלת, משהו מאוד...
פורמלי.
פורמלי. השתמשנו פה במונח פולני, משהו מאוד פולני. וכאן, כבר בליל הרצח ולמחרת, הורדנו את הכפפות. ולאה רבין התראיינה אצל רפי רשף, כבר ביום הלוויה, ומנחם דמתי, הנהג של רבין, תיאר את המחדלים של השב"כ.
כן.
ואיך... אף אחד לא ידע בין ידיו ורגליו מה עושים באותו רגע. העובדה שהיינו לא ממלכתיים עד הסוף, ומצד שני מאוד רגשיים. למשל, המנגינה שליפתה את האות שליפתה, אגנוס די.
נכון. ונחום לא נחום ברנע, אהרון ברנע, סליחה, ארלה ברנע, שבוכה בשידור, אחרי שאיתן הבר מודיע על הפטירה של רבין.
נכון.
אנחנו זוכים את אהרון ברנע, בוכה בשידור.
נכון.
עם אותו טלפון ענק.
כל השפה שלנו שהייתה לא מחופתרת. אגב, בליל הרצח התכנסנו כל המנכ"לים של כל הזכיינים, ויושב ראש הרשות השנייה, נחמן שי, בחדרי בירושלים היינו אז, עוד לא היינו אז בנווה אילן, והיה מי שהציע... לרשות השידור, שנעשה אולפן משולב.
כמו ב-91, במלחמת המפרץ.
במלחמת המפרץ.
כן.
ומוטי קירשבאום אמר, לא, אנחנו בשפה אחרת, אנחנו מעדיפים לא לעשות את זה. ואני מאוד שמחתי שההצעה ירדה מסדר היום.
מעניין.
צריך שיהיה גיוון.
זה גם היה יכול אולי לעכב את ההפיכה של ערוץ 2 לערוץ 2. אם באמת הייתם... ממזגים את השידורים.
נכון.
וכשאתה מדבר על השפה הפחות פורמלית, זה מתבטא אפילו בעובדה שהמגישים היו צעירים ויפים, שזה גם היה דבר פחות שכיח באולפן של רשות השידור.
חיים יבין היה יפה.
כן, אבל הוא היה יהודי מבוגר, יש לו זכויות רבות, וכמובן... קולו הוא קולה של ישראל היה שנים רבות, ופניו היו פניה של הטלוויזיה הישראלית, אבל פתאום יעקב אלון ומיקי חיימוביץ' ולימים יונית לוי, ואנשים צעירים ויפים. קושמרו, אנשים צעירים ויפים, גם גדי סוכניק הוא איש גבר נאה בשעתו, גם עכשיו כמובן. זו בחירה מודעת לשים אנשים צעירים ושחזותם טובה?
אני לא בטוח, אבל לא יכול להגיד שלא.
אוקיי.
זאת אומרת, לכל תפקיד אתה רואה סט של תכונות, ואתה אומר, מתאים, לא מתאים. למשל, הזכרת את יונית לוי.
כן.
לשים את יונית לוי באותה תקופה, בחורה בת...
הייתה בת 27, 8, כמה הייתה?
פחות אפילו.
וואו, כן.
שום דבר, מאוד צעירה. מאוד צעירה. היה אימור לא קטן. זאת אומרת, יש את הרעננות, אבל לא פחות מזה חשוב האינטלקט והסקרנות והחריצות וכושר הביטוי שלה.
כן, אבל גם היכולת, לא אחת, אני זוכר בשעתו את הסיפור, את התמונה המוכרת של דעתי אהוד ברק, אני לא זוכר אם הוא היה ראש הממשלה או בתפקיד אחר, מתראיין אצל גאולה אבן, שהייתה גם היא אז בת 25-6, כשרפיק חלבי מינה אותה בשעתו למגישת המהדורה של ה...
כשחיים עזב לשנה לקשת.
בדיוק, ואז מינו את גאולה אבן למגישת המהדורה המרכזית. וזוכרת, אהוד ברק עולב בה ומתנסה, ואני לא זוכר אם הוא קרא לה מיידלה, או איזה מילת גנאי אחרת שמבזה, ואני חששתי בעיקר שהפער הזה בין יונית לוי, עם כל זה שהיא אישה באמת סופר אינטליגנטית וקריגזמטית ובעל נוכחות, נוכחות מסכית שהוכיחה את עצמה לאורך שנים, לשים ילדה בת 25 מול אדם בן 50, 60, 70, פוליטיקאי, לא פחדת אפילו מהנראות של הדבר הזה?
לא, לא פחדתי. התלבטתי, חשבתי מי, מה יכול לעשות את זה, ומאוד הערכתי את יונית. יונית הגיעה אלינו מגלי צהל, הייתה בדסק החוץ.
נכון.
הייתה בחורה מפריקה, ואם אתה לא מעיז, אתה לא מצליח.
נכון. ומה לגבי חלק מהטענות שמושמעות שאומרות, ערוץ 2 תרם להשטחת השיח העיתונאי בישראל? זאת אומרת שבשעתו, הערוץ הראשון, עם כל הביקורת על המעונבות יתר שלו, ועל השפה הפורמלית שלו, ועל איזו כבדות אפילו ולאות שיש על המסך.
אמרת את כל הדברים.
אבל
מה שאתה קורא השטחה, אני קורא התחברות אל הצופים שלא מבינים את השפה
הגבוהה. את השפה הזאת.
כן.
כי למשל הבי-בי-סי,
אל תביא לי את הבי-בי-סי.
לא, לא.
אלה לא ידידותיים.
לא, הבי-בי-סי זה באמת אויבי ישראל לכל דבר ועניין. הם לא רק עוינים, הם באמת, הם אויבים לכל דבר ממש. הם יותר גורים, סליחה לבוטות, יותר גורים מחלק מהערוצים הערבים, כי הם גם ערוץ כל כך משפיע ומשמעותי. ערוץ באמת עושים, הייתי שם ב... היה את הרצח של באח לשמן, הרב עם שלוש בנותיו אזרחיות בריטיות, לפני שנה וחצי, זה באח לשמן ליפה. והייתי באותה תקופה באנגליה. אזרחיות בריטיות נרצחו. באחד מהכבישים ביהודה ושומרון. ואמרו, נהרגו, פשוט נהרגו, בתאונה שקרתה שם. וליו, טוב, כבר יחזור לי אחר כך, אני בטח אחרי השיחה.
לא יודע מי
אתה מתכוון. כן, אז אב, וסליחה, זה אישה ושלוש בנותיה נרצחו, אזרחיות בריטיות.
אני זוכר, אבל אני גם לא זוכר את השם.
הייתי המום מהסיקור, הם התייחסו אליהם כאילו הם כובשות שהגיעו לשם, ונהרגו בזה תאונה מקרית, וממילא לא היה צריך, והם היו אזרחיות בריטיות, זה הדהים אותי. לא משנה, נניח לבי-בי-סי. אבל אני שואל, האם בדיעבד, מה שאנחנו רואים היום על המסכים, שאפשר להסכים לטוב ולרע, אבל נסכים שהוא צעקני בהרבה ממה שהיה,
כן.
אפילו בימיך, נכון? משמעותית.
בימי הוא לא היה כל כך...
אבל אני אומר שבימיך לא היה צעק... בימיך, אנשים אמרו בהשוואה לחיים יבין ודניאל פאר ושרי רז ודן סממה, זה צעקני. היום אתה אומר, בונה, אם אתה מסתכל היום במהדורה של יעקב אלון ומיקי חיימוביץ' וארלה ברנע, אתה אומר, איזה כמעט אירופאי בעידון. אבל היום זה הפך להיות מאוד רועש, מאוד צעקני.
אני רוצה לחזור לפנים הצעירות והרעיונות על המסך.
בבקשה.
בכל זאת, לא במקרה, הבאתי את אמנון אברמוביץ' ואת אהוד יערי,
כן.
ואת רוני דניאל.
וארלה ברנע.
וארלה ברנע. כי חשבתי שלא מספיק רק צריך לרענן ולחדש, אלא צריך גם דמויות שיכולות להביא כובד ומשקל, כמו האנשים שהזכרתי. ולשמחתי הרבה, אבי וייס ממשיך בדרך הזאת, ולכן המהדורה ממשיכה להיות רלוונטית, חזקה ומתחברת. צריך לזכור, זה כלי תקשורת.
כן.
לא יותר מזה.
כן, כן, ועם זאת הוא הדרך שבה התפקיד שלו בעיצוב התודעה הלאומית הוא מכריע. עדיין. יכול להיות שבעוד 10-15 שנים אנשים, כבר עכשיו אתה רואה מספרים פחות גבוהים ממה שהיו בימיך משמעותית.
למרבה הצער, בין היתר, כן. כי אנשים צורכים את החדשות שלהם מהרשת.
נכון. אני אומר לך...
אני לא מדבר מאתרים לגיטימיים.
לא. אני אומר לך, למשל, על ילדיי, והם גדלו בבית של איש תקשורת. הבת שלי, אני משוכנע, היא בת 22 עוד מעט, לא צפתה מעולם במהדורת חדשות. מעולם. בטח לא מתחילתה עד סופה.
הילדים שלי מכורים.
כן?
כן. אבל הם יותר מבוגרים.
אוקיי.
הבן שלי בן 48, הבת שלי בת 34.
אז הילדים שלי בן 22 ו-24 בהתאמה, הקטנה והגדול. הם לא צופים בחדשות. הם לא יושבים מול הטלוויזיה, מתיישבים מול הטלוויזיה ורואים את יונית לוי או אודי סגל או מי שזה לא יהיה.
הילדים שלי תוך כדי מהדורה, יואב ותמר, שולחים לי וואטסאפ, למה עמית סגל אמר כך וכך? למה דרוקר אמר כך וכך? על מה זה מבוסס? או מאירים הערה של מישהו מהשדרים יצבן אותם.
תגיד, בדיעבד, מן הסתם דיברנו על האירוע המכונן התקשורתי של רצח רבין, שהיה אחד האירועים הדרמטיים והמשמעותיים בתולדות המדינה הזאת.
עד שבא עלינו האסון הזה.
בדיוק. אני שואל אותך, בכיסאיך או במושבך, כמי ששידר וסיקר את רצח רבין, איך היית, מהצד שלך כאיש מקצוע, איך ראית את הדרך שבה התקשורת הישראלית בחרה לטפל באירוע הזה, שהוא באמת אירוע חסר תקדים, בכל קנה מידה?
תראה, היו שם כל מיני מאפיינים שאתה הזכרת אותם בביקורת, כמו שהתקשורת מתרכזת לא רק בעובדות, אלא גם בתפיסת צד. ואני אומר, במקרה הזה אין ברירה אלא לתפיסת.
אין ספק, אין ספק.
ולכן, אם במקרה אחר הייתי מותח ביקורת, איך התקשורת היא במידה מסוימת בנושאים מסוימים חד צדדית, במקרה הזה חובה להיות חד צדדי. השאלה של הפקרת החטופים, הצורך לעשות הכל כדי להחזיר אותם, החובה להקים ועדת חקירה ממלכתית, כל הדברים האלה, הם, כי המקרה הזה לא דומה לכלום. Mm-hmm. כמו שרצח רבין לא היה דומה
ספק.
לכלום, בתקופה שהייתי מנכ"ל חברת חדשות, כך האסון של 7 באוקטובר הוא שונה מכל דבר אחר, וחובה לנקוט עמדה. אין לי ספק.
ולמשל, יש קולות, הם לא מעטים אגב, שאומרים, למשל, עסקת החטופים היא עסקה שיש בה גם סיכונים גדולים.
נכון.
הרי אסון אפילו.
מותר להגיד את זה.
מותר לומר. השאלה אם אתה מרגיש שהקול הזה למשל הוא לגיטימי, בעזוב עכשיו ערוץ 14, בכלי התקשורת, להשמיע הכל ולומר, חבר'ה, תקשיבו, יש גם צדדים בעייתיים מאוד בעסקה הזאת. היא לא כולה... אני למשל טוען שהעסקה הזאת היא עסקה גרועה, ועם זאת מוכרחים ללכת אליה, אין שאלה
מה,
בכלל.
מה, אתה לא שומע את זה בתקשורת?
לא. אני שומע אנשים ש... כי אפילו לומר, שמעו, העסקה הזאת היא גרועה. אני אגב חושב שצריכים ללכת לכל עסקה שהיא, בכל מחיר, לא משנה מה היא, כדי להחזיר את החטופים, ואחרי זה נבוא וניפרה, ניפרה מהחמאס כבר.
אבל אני שומע, לא באותה עוצמה,
כן.
שנשמע בדעות אחרות, אבל
כן.
אני שומע לא מעט, כולל אנשים שהם מזוהים מאוד כאנטי-ממסדיים ונגד הממשלה.
אנחנו מקרבים לסיום.
מה, כבר?
כן, אנחנו שעה ורבע כבר מנעימים זה את זמנו של האחר. אני רוצה לשאול אותך לגבי חלקך בתקשורת הישראלית, איך אתה היית רוצה שידברו עליו?
אני לא מצריץ את עצמי בשאלה הזאת.
אז איך אתה היית רוצה, או איך אתה היית מסכם אותו? ניתן לאחרים לומר את שפחיך שלא בפניך. אבל איך אתה מסתכל על תפקידך? איזה חלק אתה מרגיש היה לך?
היה לי חלק של ליהנות מאוד, תוך כדי עבודה משמעותית, זיכרונות יוצאי דופן שיש לי, ואני מוכן בכל רגע לחזור.
כן?
כן.
אגב, אבי וייס, כלומר, מדי פעם מתייעץ, כותב, שואל, יש ביניכם איזשהו דיאלוג?
יש בינינו דיאלוג.
כן?
כן.
ו... אתה יודע, הוא עושה את זה כבר 20 שנה, כמה שנים הוא עושה את זה?
אבי, 18 שנה.
18 שנים. מה אתה חושב השלב הבא באבולוציה של חברת החדשות של 2/12?
תראה, אני לא מאמין שלנצח כל הערוץ, כולל ערוץ 13, יהיו חדשות ואקטואליה.
כן.
אני מקווה שלא יהיה צורך בזה, שלא יהיו מלחמות, אולי תהליכי שלום שיחייבו.
לא, אבל גם לפני המלחמה הייתה תקופת הרפורמה או הפיכה המשטרית, כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה, גם אז זה חדשות מהבוקר עד הערב. זאת אומרת, יש איזו התמכרות לאומית, אני חושב שזה גם התמכרות של ערוצי החדשות, להפוך כל עניין...
יש בזה גם היגיון כלכלי, בואו נרד לרצפה.
זה ברור, אנחנו מבינים שמשדר של שעה באולפן זול משמעותית ממשדר של שעה דוקומנטרית, קל וחומר שעה של ריאליטי או... משהו, אין שאלה בכלל, ועדיין אני מרגיש שיש איזו השתלטות של חברות החדשות על המסכים וגם על סדר היום, כי למשל, עניין הרפורמה. שמע, במשך שנה, מהבוקר עד הערב, עסקו ברפורמה הזאת, בכל האולפנים, ואני חושב שהיה שם איזשהו אובר, באמת, אובר תקשור של העניין הזה. זה היה בלתי סביר כבר. עכשיו, אני לא אומר לא לסקר, אפילו בצורה משמעותית, אבל מהבוקר עד הערב, שידורים מיוחדים, אולפנים פתוחים, סיקרו כל דבר.
אני לא משווה את המהפכה המשטרית. שמת לב מה אמרת?
כן, כן, לגיטימי.
אני לא משווה את המהפכה המשטרית לשבעה באוקטובר.
אין שאלה, זה לא...
אבל זה נושא מאוד משמעותי.
אבל זה מה שאני אומר, שגם אחרי, עכשיו תקשיב, המלחמה תסתיים מתי שהוא, יכול להיות שזה ייקח עוד 5 שנים, אולי זה ייקח עוד 5 חודשים, אני מאמין שהיא תלווה אותנו בעצימות כזו או אחרת, או תקופה ארוכה. ויהיה לנו קשה להכריז מתי הסתיימה המלחמה באמת. אבל אנחנו נכנסים עכשיו לאפיזודה הבאה, מאוד בקרוב, והיא המאבק הפנימי בינינו על ועדת החקירה. צד אחד יאמר ועדת חקירה ממלכתית, או שאנחנו... מבעירים את המדינה, זאת שאני אומר בשום פנים ואופן, לא תהיה פה ועד חקירה המלכתית, בייהוק או בייקרוק. ועכשיו אני חושב שעל הדבר הזה, המדינה הולכת להיקרה שוב, במשך חודשים ארוכים. כי נתניהו לא מתכוון ללכת לוועד חקירה המלכתית, זה כבר ברור, ומי שחושב אחרת חי בארץ שהיא לא ישראל. ומצד שני, אנשים שעומדים על כך לא מתכוונים לוותר. אנחנו הולכים שוב להיכנס למחול הזה, ושוב אולפנים מיוחדים, מהבוקר עד הערב, יעסקו בזה, ותהיה מחאה, ותהיה הפגנה, ויהיה עצרת, ויהיה זה, ואז נמצא משהו אחר, שבו התקשורת תעסוק מהבוקר עד הערב. השאלה אם אנחנו, אם התקשורת לא בעצם, בדרכה גם מתניעה את המהלכים האלה, ולא רק מסקרת אותם.
זה בלתי נמנע. זה בלתי נמנע. גם יש התחרות בין הערוצים.
מן הסתם.
זה חלק מהעניין. כל עוד יעשו את זה הוגן ככל האפשר, פחות צעקני, הצעקנות הזאת באולפן מאוד מפריעה לי. זה בלתי נסבל.
אני נוטה להסכים. אגב, מילה אחת על רשות השידור והתאגיד, ש... שמה, אני אומר את זה בתור מי ש... כל ילדותו, הערוץ הראשון היה הערוץ היחיד שהוא צפה בו, עצוב למדי לראות מה שקורה שם.
קרי, אל תיגע, תתעסק בגימטריה.
כן, זה נכון, אבל בלי...
ולא בתאגיד.
כן, אבל בלי קשר לקרי, נתוני הצפייה הם מחרידים, ממש. וזה ערוץ עם משאבים כלכליים גדולים בהרבה משל ערוץ 13,
למשל. גם יש לו הרבה תוכניות טובות.
נכון. התחום דוקומנטרי, התחום של הדרמה, והתחום שלו, יש להם תוכניות איכות נהדרות, אבל אחוזי הצפייה הם בסופו של דבר, כמו שאמרת, הרייטינג היא לא מילה גסה, וזה המדד שבאמצעותו מודדים...
לא רק שלא מילה גסה, אלא חובה לערוץ.
יפה. ובמבחן הזה של העיניים של
כן, תשבות... כן, על זה אני אגיד לך, אבל מצד שני, הם עושים דברים שערוצים אחרים לא מרשים לעצמם לעשות.
נכון.
ואז אתה צריך גם נישות כאלה של... ייחוד של דרמות, קומדיות, דוקומנטרי.
אם היית צריך לחזור לרגע אחד במסע העיתונאי המדהים שלך, ולומר, שני הרגעים. אחד זה רגע ש... טוב, דיברנו על רגע שהיית פחות, שהיית מיוסר באותה התאבדות של אותו אדם בעקבות התחקיר. על רגע אחד שאמרת האמת, כל הכבוד לי. פה הייתי בסדר גמור. או פה הצלחתי מאוד. מה הרגע?
לא השתמשתי במילים כל כך גבוהות, אבל הייתי מאוד גאה בחלק מהדברים. הבעיה עם הדברים שאתה גאה בהם, שזה בעצם קטסטרופות שאתה משדר, ואז אתה צריך להיות מרוצה מזה שטיפלת בקטסטרופה. אבל ברור שיש שיאים שכבר הזכרתי אותם, תהליך השלום בין ישראל למצרים ברדיו, רצח רבין בטלוויזיה, הבנייה של חדשות 2, שהיום זה חדשות 12, הזכות שהייתה לי לעבוד עם אנשים צעירים ומוכשרים, הזכרנו חלק מהם, יונית כן. לוי, אבי וייס.
בדיעבד, באיזו תקופה נהנית יותר? בתקופת המיקרופון או בתקופת הניהול?
גם וגם. אין לי... כשהייתי מנהל, פה ושם חסר לי המיקרופון. את זה השלים מדי פעם הזמנות של רזי ברקאי לגלי צהל, ומילואים שעשיתי בגלי צהל. גם וגם. זה טוב וזה טוב, זה חשוב וזה חשוב. הילדים שלי שואלים אותי בדיוק את אותה שאלה, איפה אתה נהנה יותר? זה נהנה וזה לא חסר. את כל היתר יגידו אחרים.
שלום קיטל, נעמת לי מאוד. טוב לראות אותך. דעתי גם הגשנו ביחד, נכון? תוכנית
נכון,
רדיו, לא פעם ולא פעמיים, ברדיו
102.
תל אביב. נכון מאוד, אז זכיתי גם אז, ועכשיו בכלל זכיתי. תודה רבה לך, וחייב לומר לך ברמה האישית שנוכחות שלך, או יותר נכון, היעדר הנוכחות שלך על המסך, ויותר נכון, מאחורי המיקרופון, מורגשת וחסרה מאוד אפילו. בתקופה הזאת, הייתי שמח לשמוע את קולך הצלול בימים האלה. זכיתי לפחות בשעה ורבע 20 האלה.
שיהיה בהצלחה בערוץ 13.
זו הכוונה. תודה רבה, שלום.
תודה, שי.